מה נשמע רוני?
מה נשמע אוהד?
איך אתה רוצה שאני אפתח עם הדיכאון, עם ה-263 ימים, מה אתה רוצה שאני אפתח?
ככה אנחנו פותחים בדרך כלל, אני חושב למה לשנות נוסחה מנצחת.
לא, תראה, אני חושב שזה גם עניין שאנחנו הרבה מאוד זמן לא היה לנו עסקת פוליטי, היא בכך ובהתאם לזאת, אני מרגיש שצריכים את האוטלט לפרוק את כל החרה הזה שמצטבר.
אבל לא בשביל זה אנחנו פה. אנחנו פה בשביל האסקפיזם.
אנחנו פה בשביל ההסקטיזם.
יפה. אז מה יש לנו היום,
מה
בן
יש לנו
זה?
היום? מה יש לנו היום? יש לנו הסקט חדש מאוד של שני כוכבים בינלאומיים ברמה גבוהה, כוכבי טלוויזיה, סלש, אחד מהם גם קולנוע מאוד מאוד גדול. יש לנו הסקט של מוזיקאי סלש מפיק שהחליט כמו חצי מהעולם לעשות פודקאסט, למה לא? הגיוני סך הכל. יש לנו הסקט של שתי נשים אובר תל אביביות, שנדבר על זה, אני לא יודע איך להגדיר את ההסקט הזה, ויש לנו משהו מרענן וייחודי. ונחזור אחורה לאחד ההסקטים שהכי אהבנו בעבר, אבל לא נתנו לו ציון, ונדבר עליו שוב היום. אז
יאללה.
מה אתה היית רוצה להתחיל, רוני?
עשית לי חשק לפרק. אני אומר, בוא נתחיל, בגלל שאנחנו במצב רוח רע, בוא נתחיל מהפח ונעבור אחרי זה לפחת.
אז אתה מדבר על אזהרת טריגר.
אני אדבר על אזהרת טריגר בהחלט.
אזהרת טריגר זה בעצם הסקט תחת הכותר של רדיו המחוגה וספריית מגדל שלום, שם מקליטים את ההסקט עצמו. מגישות אותו כרמל צייג שהיא קומיקסאית, כותבת, יוצרת קומיקאית. קומיקס שלה שאני מנסה להשיג הרבה מאוד זמן, תודה אבא, שעוד לא הצלחתי להשיג אותו. ואיתה אספיר איובוב שהיא כותבת, יוצרת תוכן דיגיטלי וכל מיני כאלה. ההסקט התחיל בשישי לשישי 2024. תדירותו
דנדש.
פעם בשבועיים, אורך פרק
מהסקית.
ממוצע שעה ורבע. אין תוכן שיווקי, אין שידור וידאו, ומה שדיברתי עליו בהסקט הקודם, בפרק הקודם שלנו, זה בעצם שהיום אנחנו מדברים על הסקטים חדשים דנדשים. למעט אחד מהם, שבעצם נתן עונה אחת במכה, כל הסקטים שאנחנו מדברים עליו, מדברים עליהם היום, יש להם ארבעה פרקים ומטה, בעצם דנדשים לחלוטין. אזהרת טריגר.
חבר'ה, אזהרת שמיעה, בעקבות אזהרת טריגר. אני לא צלחתי, צלחתי 3/4 פרק, וזהו. יותר מדי אובר תל אביבי בשבילי, לא מצחיק, לא מעניין. אני לא יודע מי הקהל של זה, שאלתי את אוהד. מי בעצם הקהל של זה ומי האנשים האלה ולמה אנחנו אמורים לשמוע אותם? נגיד את הפודקאסט שלנו, אנחנו באים ומדברים על פודקאסטים. אוקיי, יש לנו איזה תמה, יש לנו איזה משהו, זה יכול להיות טוב, לא טוב, יש לנו משהו. זה הוא כלום, הוא שום דבר. אני לא מצליח להבין את זה, למה יש כל כך הרבה שום דבר בעולם? וזה מתחבר לנושא שדיברנו עליו מקודם, אנחנו עוד נדבר על זה בפרק הזה. לפני,
כן,
מה שדיברנו לפני שעלינו, אבל תכף נדבר על זה.
לא, אני מסכים איתך, והעניין הוא חלק מהגל המטורף הזה שלא נגמר בארץ בעצם של כל אחד עושה פודקאסט, והוא בא לידי ביטוי גם כאן. בעצם מדובר על שתי נשים שהן, שתי נשים צעירות יחסית, נגיד אחת 20 ומשהו, אחת 30 וקצת, שיש להם כאילו, הן מעורבות בגוורדיה התל אביבית, גם כרמל צייג, שוב, אני אומר בכנות שאני אוהב את ה... היא כאילו קומיקאית די מצחיקה, היא יוצרת דברים מעניינים, מפה היא שם מזה, אני לא מצליח להבין למה, אני די סבלתי בהסקט הזה. אתה שמעת את, לא שמעת את כל הפרקים בעצם, לפי מה שאתה אומר, יש שלושה סך הכל.
לא, לא, אחד ו... אולי סיימתי אחד ביחד עם כל מה ששמעתי משני פרקים. לא...
אוקיי, אז בוא נגיד ככה. השני פרקים הראשונים שמעתי, סיימתי אותם במחשבה של קודם כל, זה לא בשבילי בכלל. יש משהו במילה שאני אוהב להגיד בהסקט שלנו, שזה משהו בשכיחות הזאת שמעבירות, שקשה לי איתה מאוד. של כאילו, אני יודעת הכי טוב בעולם, ואני, יש לי מלא אינפורמציה ומלא תיאוריות ומלא מורכבות, וחוץ מזה כולם מטומטמים מסביב, חוץ מכמה חברים ספציפיים שלי שאני ארים להם בזה.
מלא פסבדו-פסילוסופיה,
מלא
פסבדו-פסילוסופיה.
מלא.
וואי, וואי, וואי. ניים דרופינג כמו זבל.
בגלל זה אני אומר, זה פודקאסט שהוא כאילו להרים לעצמי ודיס אחד גדול על כל העולם, ואני לא מצליח להבין אם זה באמת הדמויות שלהם, כאילו אם זה באמת הן, או שמדובר על איזה דמות שהם בנו לעצמם, כאילו אוקיי, אם אנחנו עושים פודקאסט, אז בוא ניקח את זה לרמת הקיצון של הצחוק, ואז כאילו נצחק על כולם ונעשה את הכל מגוחך, ואני לא מצליח להבין כל כך. הבועה התל אביבית במיטבה, זה מה שרשמתי לעצמי.
אתה יודע את מי הם מזכירות לי?
את מי?
את גיא אדלר.
הם חלק מאותה קליקה, כרמל צייג.
וואי וואי וואי, איזה גרוע זה. זה. אני אגיד לך, זה מהדברים האלה שאני חייב רגע להכניס את המאזינים שלנו לשיחה שהייתה לנו מקודם. זה מהפודקאסטים שאומרים, שעושים לך חשק להפסיק לשמוע פודקאסטים. שאתה מאבד כל טעם בפודקאסטים בעולם. אתה אומר, למה זה טוב? למה זה טוב?
כאילו, מה שרציתי להמשיך להגיד, זה התובנות שהיו לי אחרי שני הפרקים הראשונים. בפרק השלישי, במקום אספיר איובוב, שאספיר איובוב, בוא נגיד את האמת. אני הולך לעשות דיס רציני עכשיו.
תן אותו.
כאילו, אחרי שני פרקים, מה שאני הבנתי ממנה, זה שהיא קודם כל אף על עצמה חושרמוטה. זה דבר ברור, זה שתיים כאילו ככה הן מציגות את העניין. ומה שאני יודע עליה זה שהיא מאזרבייג'אן ושהיא ליברטנית. זהו, זה מה שאני יודע עליה כאילו. וכאילו, עכשיו, דיברת על הפסודו-פילוסופיה הזאת, אז כאילו להגיד בכללי שאתה ליברטני בתור בן אדם בעיניי זה משהו שאומר, אני כאילו פוס משחק, אני לא רוצה לשחק, אני לא רוצה שהממשלה תתערב לי בדברים, אני לא רוצה זה, אני חי בעולם אידילי שבו האנשים יעשו לעצמם את הסדר בדברים, ועם זה לדבר כל כך הרבה על זה שאני מאזרבייג'אן ואזרבייג'אן ואזרבייג'אן, אני מרגיש לי דמות קצת חלולה שמתכסה באצטלות שונות ומגוונות בשביל לגרום לעצמה להיראות מעניינת. אני לא יודע, יכול להיות שזה לא ככה, אבל כאילו
זה
אני
הגדרה
היה לי
של
מאוד
תל
מאוד קשה.
אביבי, לא? נתת פה הגדרה של תל אביבי פאר אקסלנס.
לא יודע, אבל הנה, היא כאילו, היא גדלה בבת ים, היא מדברת על איך היא הייתה יושבת, שומעת היפ-הופ ומשתכרת, זה כאילו משהו שדברים שאנחנו יכולים להזדהות איתם, אבל איך מזה עברת בגיל כל כך צעיר לזה, אני לא יודע, אבל אני חושב שיש משהו, אמרת את הקטע של התל אביבי, ואני חושב שזה כן, זה משהו מדבק באוויר, משהו בריח הנודים העצמיים וההנאה מהם שגורם להם משהו שונה, ובפרק השלישי, אני חייב להגיד לך, שבמקום אספיר איובוב, בא הטס השילוני, שוואלה אחי, הפרק פי אלף יותר טוב.
מה אתה אומר?
אתה יודע מי זאת?
השם מוכר לי, אבל לא, תספר לי עליה.
היא שיחקה את האחות הצעירה בחיות המוצלחות שלי.
אוקיי.
ראית את הסדרה?
ראיתי כמה פרקים, כן, אתה אהבת את זה, אני זוכר.
אז כאילו, אני לא ידעתי בהתחלה, לא זיהיתי בהתחלה את הכל ממש וזה, ולא חיברתי את הדמות, ווואלה, הייתה דינמיקה הרבה יותר מעניינת והרבה יותר כיפית. שוב, זה לא היה איזה פרק מדהים, אבל קצת יותר עניין, קצת יותר תוכן, ושוב, זה משהו קשה בכללי, דיברת על גיא אדלר וזה מאוד מתחבר, זה כאילו הקטע הזה של אני לא צריך נושא, אני אבוא ואתן את הדרשה שלי על מה שקורה בעולם, על מה שקורה בחיים הפרטיים שלי, וזה בגלל שיש לי מספיק אפיל, זה יהיה מעניין. אז לא, זה לא מספיק מעניין. אבל שוב, היתרון שאני אומר בגבי הפרק השלישי, שלפחות האינטראקציה והדינמיקה הייתה פחות, אנחנו שונאים את כל העולם וזה יותר, קצת יותר קליל וקצת יותר מעניין, ויש את הפינת הגייטקיפינג, אם לא שמעת הפרקים עד הסוף, זה גם כן מטומטם אחוש שרמוטה, כאילו קרמל צייג בסוף כל פרק היא נותנת ציטוט מספר כלשהו, והיא רוצה שהמאזינים יגידו מאיזה ספר זה, אבל היא לא אומרת, כי הרעיון זה כאילו גייטקיפינג שכזה, שגם זה מטומטם, כי זה לא באמת המהות של גייטקיפינג, אבל כאילו אנחנו לא נספר מאיפה זה, כדי שלא נחשוף אנשים לאינפורמציה, זה כאילו גם פה אני לא יודע אם זה מטה על מטה, או שזה כאילו בדיחה לא מצחיקה, או שזה משהו לא, לא, לא.
אני
לא.
נעלבתי מזה, אני שמעתי את זה. וזה עוד פעם חלק מהזכיחות הזאת של אני אתן לכם צידוד מספר, לא אגיד לכם איזה ספר, כדי שכמו שאתה אמרת, שהמידע יהיה אצלי ולא אצלכם. לא, אז למה אתה ספות? כאילו, יש פה כזה, אתה קורא לזה מטה על מטה, אני קורא לזה טמטום על טמטום. למה?
לא,
הכל
אני...
פה מיותר. וגם אם לא טועה בכלל, זה באיזה, הבית של זה, זה ספרייה כלשהי? או משהו
כן, זה
כזה?
שוב, זה סביב רדיו המחוגש, זה רדיו בפלורנטין כאילו. ופתחו בעצם בספריית מגדל שלום, פתחו אולם הקלטות של פודקאסטים, אז כאילו הם שילבו את הכל ביחד בספריית מגדל שלום.
ויצא להם מיץ של חרה. בסדר.
יצא להם סתם, שוב, יצא להם סתם, ואני לא יודע, יכול להיות שזה כן ייצור עם הזמן משהו מעניין, כרגע זה באמת זבל אחד גדול. ציונים, די, בזבזנו מספיק זמן הזה, ציונים.
יותר מדי, אפס אוזניות.
אין כזה דבר, אולי.
אין, רציתי לשבור סי, אז אוזנייה אחת, אחי, אני מקבל את זה.
בין חצי אוזנייה לחמש אוזניות, זה מה שיש לך לתת.
אז תן איזה חצי אוזנייה.
חצי אוזנייה, אני נתתי שתי אוזניות, וזה אך ורק בגלל הפרק השלישי, כי לפני זה הייתי על אוזנייה. והפרק השלישי היה לי קצת יותר כיף, אז...
לא שמיע, אפילו הוא שמזיין כלבים, אני לא זוכר מתי דיברנו עליו באיזה פרק.
אה, כן, האילוף הזה.
הוא שמזיין כלבים היה יותר מעניין מהם.
לפחות הוא מעביר תוכן.
אתה מבין כלשהו? כאילו, how to finger your dog. עדיף משהו לשמוע את שתי הפקסות.
אזהרת טריגר, אזהרת האזנה, ונמשיך הלאה.
זה היה אחד הדיסים הטובים שלנו עכשיו, הרבע שעה הזאת.
נשאר בארץ או שנעבור לחול?
בוא נשאר, בוא... לא זוכר, דווקא טוב החול, אבל בוא נשאר בארץ.
אוקיי, אז אנחנו ממשיכים לגבוה. גבוה זה בעצם הסקט של אייל דודי, a.k.a. שקל, למי שמכיר אותו, הוא זמר, מפיק מוזיקלי, יוצר מלחין, יש לו שלושה אלבומי סולו, פלוס הוא עשה אלבום ב-2010 של פרודוקס, ששותף ביחד עם נצ'י נצ' בזמנו, הפיק את שני אלבומי סולו הראשונים של נצ'י נצ' ועושה הרבה דברים מעניינים, ובזמן האחרון גם התחיל לשחק. ההסקט התחיל ב-20.5.2024, כמו שאמרנו, הכל חדש דנדש, תדירות בערך פעם בשבועיים, אורך פרק ממוצע כ-100 דקות, אין תוכן שיווקי, אין שידור וידאו, ויש האזנה ביוטיוב, שאפשר בעצם סתם לראות את הארט של הפודקאסט, ולשמוע את זה ביוטיוב. עכשיו רוני, תאמר לי מה אתה חשבת על גבוה.
רציתי לאהוב את זה מאוד, כי אני מאוד אוהב את המוזיקה של אדוני אל דודי, של שקל, במיוחד את האלבום ילד פרפר מ-2019, אלבום מופת בעיניי, פשוט אלבום מופת. אבל היה לי קשה, גם זה עוד פעם פודקאסט רעיונות, גם כל פרק היה בנושא אחר, שזה דווקא כן איכשהו התחברתי. פרק אחד היה עם הבחור מיו, הפודקאסט, ופרק אחד היה על נעים נטורופיסט, שלא אומרים את זה, על רוחניות ועל רפואה. הצלחתי לשמוע שתי הפרקים, לא משהו שאני אחזור אליו, קצת מתרחן, אבל אחלה גבר, אייל דודי.
זהו, אמרת, שני הפרקים השונים, יצא לך איזה תובנות, איזה משהו מעניין, איזה זה, או שפשוט
כן.
כאילו הכל עבר לידך?
כן, הפרק על הרפואה האלטרנטיבית כן נגע בי, בגלל שאני אוהב להיות סקפטי על דברים שאמא לא חינכה אותי עליהם, אבל אין ספק שזה נכון, שצריך להקשיב לגוף לא רק על פי הרפואה המודרנית ועל פי מה שאומר דוקטור שווייג, וצריך רגע גם ללכת למחוזות אחרים. אני מסכים עם זה ב-100%, זה נכון.
זהו, רק בשביל לסבר את האוזן, אנחנו מדברים על, בפרק השני, הוא בעצם אירח את אודי סער, שהוא נטורופט והרבליסט, ואני מסכים איתך, הפרק הזה היה, הוא גם שונה בכל הנוף, כי בעצם אנחנו מדברים, כרגע יצאו 4 פרקים. היום יצא פרק, אני ספק אם הספקת לשמוע אותו.
לא.
היום יצא פרק עם כהן.
לא, מעניין דווקא, אחלה כהן.
כן, היה פרק מעניין, ומצד שני אני אומר שמה שדיברת לגבי מתן שרון, מי שבפרק
כן.
הראשון שהתארח, בעצם שדיברנו עליו ביור הפודקאסט, וגם בפרק השלישי שהיה עם טלטי רנגל ואורי שוחט, הם נופלים קצת לבעייתיות הזאת של בעצם, אתה מרגיש כאילו אתה שומע שקל, שקל מביא את הקליקה שלו. זה היה הפודקאסט בגדול. ואנשים שבאים מתוך העולם הזה של ההיפ-הופ, יש שפע ואתה יודע, המון 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 סוגים של אנשים שונים, אבל בסופו של דבר זה מתרכז סביב היצירה, סביב איזה אומנים השפיעו עליך. והפרק עם אודי סער בעצם קצת טרף את הקלפים, וקצת הביא זווית שונה ומעניינת יותר, שהוא היה מלא בתוכן ומלא באינפורמציה חשובה, שגורמת לי עכשיו להרגיש ממש ממש חרה כל פעם שאני צורך גלוטן.
אז גם אתה נהנית מהפרק הזה.
ממש חרה, כן. אני נהניתי
גלוטן
ואני
זה
סובל
השטן,
ממנו
אחי.
מאז. גלוטן זה השטן.
גלוטן זה השטן. גם כל בק לפרק שעשינו על המחלות, על האיש מגלוטן, לא יודע, צמח לה משהו על
הצליאק.
צמח לה משהו על המצח.
לא, 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 הצליאק.
כן, משהו דפוק זה היה, אבל בסדר, אבל כן, צליאק זה השטן.
אז אמרנו, הוא מערך אנשים מהחיים שלו בעצם, הוא מראיין בסדר, הוא מוסיף את האינפוט האישי שלו,
מסכים,
סיפורים
מסכים.
וכאלה וזה, אבל אין איזה משהו מיוחד. שאוט אאוט לקטע שהוא חולוני, ומדבר הרבה על זה שהוא חולוני, אז זה מגניב בקטע...
ועל זה שהוא חנון, הוא מדבר על זה שהוא חנון, גם זה אני מעריך.
וזה משהו שאנחנו חוזרים אליו הרבה, הקיר הזה שאנחנו מרגישים שאנחנו מתקיימו לו עכשיו, שאני מרגיש שאנחנו מתקיימו לו עכשיו, הוא בדיוק הקטע הזה. שאני שואל את עצמי בעצם, אוקיי, שקל, אני אוהב אותו בתור מוזיקאי, אני שומע את המוזיקה שלו, אני אוהב את ההפקה שלו, אני אוהב את הכל. האם כיף לי לשבת שעה וחצי לשמוע אותו מדבר עם אנשים? בגדול זה בסדר, אבל נגיד סתם, כהן, באמת, אני מאוד מאוד אוהב את היצירה שלו, והיה לי כיף לשמוע, וגם הפרק היה יותר כזה אינטימי, וכאילו מעבר לרק על מוזיקה, דיבר על חרדות, ודיבר על תחושות, ודיבר על איך זה מרגיש עכשיו להיות הורה, וכאילו... זוויות מאוד רלוונטיות בחיים שלנו לאיך להתמודד עם כל מיני משברי העשור הרביעי בחיים של איך זה משפיע על החיים שלך הקמת משפחה, איך זה משפיע על החיים שלך קריירה וויז וחבר'ה וויז והכל. מצד שני, אני יכול להגיד לך שגם פה אני כאילו שמעתי את הפרק הזה, מדובר על בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב וכזה, טוב זה עוד לא נגמר, טוב זה עוד לא נגמר, כאילו לא, זה פשוט לא, לא, די.
זה הייתה הרגשה שלי.
נמאס לי בפודקאסט עם רעיונות בלי מהות מאחורי זה, בגלל זה כל כך אהבתי את הקוגיטו, בגלל זה כל כך אהבתי על החיים ועל המוות. תביאו לי משהו שיחזיק אותי, זה משהו שיעניין אותי, כי בסופו של דבר כמה אנשים מעניינים כבר יש בארץ לרעיונות, אותם האנשים שמגיעים פה היו כבר ברעיונות, באחד פלוס אחד אצל אסף ליברמן, ובנגד הזרם, ובזה, ובזה,
פודקאסטים
ובמיליון...
הפכו להיות כמו טלוויזיה באיזשהו מקום. מלא מלא מלא, אפס תוכן. קצת כמו מארוול בשנתיים האחרונות עד האקסמן. בוא נפציץ נפציץ כל אחד שיש לו משהו להגיד, שהוא חושב שיש לו משהו להגיד. אומר אותו, ואני ואתה, אני אגיד לך, אבל מצד שני אנחנו עושים פה עבודת קודש. באמת עבודת קודש. אנחנו שומרי הסף של הדבר הזה. יש כל כך הרבה זבל, כל כך הרבה דברים לא ראויים לשמיעה. צריך להגיד, להזיר אנשים. צריך
כן,
להזיר
אבל
אותם.
אני מרגיש אבל שזה כבר גובה ממני מחיר.
אני מסכים איתך לגמרי.
קשה לי, אני שומע פודקאסטים, ופה במיוחד, כאילו, אחי, כל הפודקאסטים שאנחנו מדברים עליהם היום, שמעתי את כל הפרקים של כל הפודקאסטים, בסדר, לא, רובם יחסית חדשים והכל, אבל כאילו, כבר די, אני כבר מקים לשמוע סתם דברים, זה משעמם אותי.
אני מבין, אתה יודע, עם מוזיקה לעומת זאת זה לא קורה.
לא,
זה כאילו
ממש לא.
האנלוגיה הראשונה שקופצת לי לראש.
זה מדהים, זה מדהים, אבל דרך אגב, גם עם מוזיקה, אני חולק עליך, מסכים איתך וחולק עליך בו זמנית, כי אני יכול להגיד שהיום האצבע שלי הרבה יותר קלה על ההדק, אם אני אבוא להתחיל לשמוע אלבום, השיר הראשון לא יבוא לי בטוב, השיר השני לא יבוא לי בטוב, זהו, אני כבר די, אני איבדת אותי כאילו.
אבל עדיין זה לא יגרום לך לרצות להפסיק לשמוע מוזיקה.
לא, ברור, אבל זה...
הפודקאסטים רעיונות עושים, אחי, הם עושים לי, אני מגיע לפעמים, על עזרת טריגר, הגעתי בפחד. הגעתי בפחד, אמרתי עוד פעם שתי פקצות שבאות ולדבר איתי על דברים שלא עניינו אותי, כאילו ידעתי שזה משהו הולך לקרות, ואני רוצה להזכיר לך שבעונה הראשונה עפנו על הפקצות האלה, אחרות אמנם, אבל כשהיינו שומעים פודקאסטים של בנות היינו כזה, וואו, איזה צוהר לעולם אחר, לעולם מדהים, ועכשיו זה כזה, אוי, סתמי את הפה, הבת זונה.
לא, אבל קודם כל אתה שוכח שדיברנו על זה בעונה שעברה, זה היה גם כן, זה לא היה סתם שתי נשים שמדברות מה שבא להם, זה היה עם תוכן מעניין. זה היה עם ערך מוסף, היה פודקאסט שנורא נורא אהבנו עליו, שאהבנו שמדבר על מיניות,
על נשיות
וחשף
ומיניות.
בפנינו עולם תוכן יותר עשיר, כמה שהוא היה מצחיק ומשעשע וכליל, ופה המיניות מסתכמת ב, כן, יצאתי איתו, הוא חשב שאני לא בא בטוב, ואז זה זרקתי, ואז זה לא עניין אותי, אני לא רוצה לך עוד מיליון גברים שיהיו לי זה, טוב, אנחנו...
אבל גם על, אבל אני רוצה להזכיר שהעונה, אני בכוונה מחזיר אותנו להרבה פרקים של העונה, אני מנסה לגרום לך להתרגש עם פודקאסטים, שוב. עשינו על פודקאסט של BDSM, גם לא אהפנו עליו, לא אהפנו עליו, זה שתי נשים שדיברו, כאילו נשים, סליחה, אני אוהב אתכם, אבל אתם חלולות, אתם חלולות.
לא מסכים איתך, ויש לך דוגמה מאוד מאוד קריטית שתהיה לנו, לא, היום, יש לנו דוגמה מאוד קריטית, של איך נשים עושות את זה כמו שצריך.
זה קצת שונה. זה קצת שונה.
אבל בגלל זה אני אומר,
למרות שזה גם כותבות
אבל הנה,
וגם
כרגע,
מבצעות.
אנחנו כרגע מדברים על גבוה של שקל, ופה אני התחלתי את הרנט שלי של כאילו וואלה אחי די, נמאס לי. ושוב, זמר שאני אוהב והכל וזה, אבל די, די, מיציתי את הפודקאסטים רעיונות. מסכן שזה נפל עליו, כן? כי אם הוא היה בתחילת העונה, כנראה הייתי נותן לו איזה 3, 3.5, אומר וואלה, סבבה, סביר,
מסכים לגמרי.
מחליק את זה. עכשיו אני כבר די, מאסתי בכל הפודקאסטים הסתמיים האלה.
אם אני שומע את פלט בעוד פודקאסט אחד, באמא שלי אני נוסע לפלורנטין,
חכה, חכה, הוא יהיה פה, הוא יהיה. הוא יהיה בגבוה גם כן, מבטיח לך.
לך תשאיר משהו, תפסיק לדבר. וואי, אחי.
יאללה, גבוה שקל, גם טל דירנגל ואורי שוחט היה נחמד, כי זה שני אנשים, ואורי שוחט לא שומעים אותו, הרבה מדבר, הוא יותר, אתה יודע, עושה את העבודה במרכאות השחורה, כאילו. אז זה כן היה קצת מגניב, כאילו, שגם
השעות פה... שמעת את האלבום
שלהם? כן.
איך הוא? לא שמעתי עדיין. דווקא אני אשמע אותו.
אני בהאזנה ראשונה, זה כאילו, הוא נשמע לי נחמד מאוד, אבל קשה לי קצת, בראש שלי, אני לא תופס מטל טירנגל בתור באמת מוזיקאי, וזה דפקה שלי, זה דפקה שלי, כאילו...
אני מבין
אני
את
צריך,
המחסום.
כי הוא אצלי הוא כל כך קומיקאי, שקשה לי לעשות המעבר הזה בראש. אולי הוא יגדל עליי, אבל כרגע זה מרגיש לי כמו יותר אלבום צחוק טוב, מאשר אלבום מוזיקלי מעניין.
זה מה שהוא רוצה שכולם יעברו, זה השלב הזה שהוא צריך, בשביל הקריירה שלו, שאנשים יעברו, אני אנסה לעבור אותו. אני אגיע
הנה,
בראש מאוד פתוח.
תמיר בערבר את הקו הזה, כאילו.
לא, לא בעיניי, בעיניי לא. יש לי קצת בעיה עם תמיר בער, אבל בסדר, זה שלי. אולי קינה.
יאללה, עוד. ציונים, גבוה. אני
שתיים.
מסכים לך לגמרי. אני נתתי 2.5. יאללה, בוא ניסק סחפוי.
אנחנו פה באמרה, יש פה אמרה חזקה, האמרה שלנו.
כן, כן, אנדיי,
מספיק עם הזבל, מספיק עם הזבל.
לא רוצים לשמוע סתם, לגמרי.
בגלל זה אני אומר, זה בסדר אם אנחנו עושים פעם בשבועיים, פעם בשלוש, אנחנו, אתה יודע, הנדפיק, כמה טובים, דברים טובים, איכותיים.
אני
אולי
חושב
אחרי זה.
שחשוב, אבל שהתחלנו, אם שכחת, וגם בעונה הקודמת וגם בעונה הזאת שהתחלנו, אני בעיקר הבאתי הסכתים שאני נהנה מהם. ואז
נכון.
אתה מרגיש כאילו אתה מרים יותר מדי, ואז כאילו, אוקיי, המטרה שלנו, כמו שאמרת, אנחנו צריכים להיות סוג של שומרי סף, אנחנו לא באים רק להרים, זה לא...
אבל
אם
כמה
דיברנו על תמיר
זבל
בר.
יש.
יפה, יש מלא זבל, ואנחנו צריכים, חלק מהעבודה שלנו זה לשמוע את זה.
להרים דווקא זה סטטיק, לא? עכשיו עם אלבום שלו קוראים לו להרים. אוקיי, מה יש מחול?
יאללה, אנחנו מדברים על Where Everybody Knows Your Name, עוד פודקאסט רעיונות, איזה כיף, כמה חדשני. Where Everybody Knows Your Name, מי שמכיר, היא כבר מבין את הקטע, זה בעצם רפרנס לשיר הפותח של Cheers, חופשי על הבר. המארח הרשמי הוא טד דנסון, זוכה כמה פרסי גלובוס הזהב מבעקבות המשחק שלו בצ'ירס, ואיתו וודי הרלסון, שהוא גם כן שיחק 4 עונות נראה לי בצ'ירס. ההסכת התחיל ב-12.6.24, ממש חדש נדש, אנחנו מדברים כרגע יש 3 פרקים, תדירותו פעם בשבוע, אורך פרק באזור השעה פלוס מינוס, יש תוכן שיווקי, היחידי מכל הפודקאסטים שאנחנו מדברים עליהם היום,
לא
ויש
היחידי.
שידור, מה זה?
הוא לא היחידי עם תוכן שיווקי.
באמת?
כן, טרובק שלנו עם תוכן שיווקי.
סבב, אני מדבר על הרביעה. צודק, צודק. יש תוכן שיווקי, יש שידור וידאו ביוטיוב, והוא תחת המטריה של טים קוקו. טים קוקו זה בעצם רשת הפודקאסטים / התכנים של קונן אובריין. תגיד לי מה אתה חשבת על Where Everybody Knows Your Name.
וואי, אחי, זה כנראה פרק הזה, אבל זה עוד פודקאסט רעיונות,
פרק
אחי.
רנט, פרק רנט.
עוד פודקאסט רעיונות, אתה יודע, אני מעריץ גדול של וודי הרלסון, מנאצ'ון בורן קילרס לטרו דיטקטיב,
וואו, וואו, מה ראשונה של טרו דיטקטיב.
עובר בזומבילנד, עובר כמעט כל מה שהבן אדם הזה עושה, אני מאוד מאוד אוהב, אבל עם זאת, וגם טד דנסון דרך אגב, המקום הטוב, יש לו הרבה, הרבה דברים טובים, אבל
כן,
די,
שחקן
כמה...
מעולה, מעולה,
שחקן
מעולה,
מעולה.
מעולה.
אבל עוד פעם, כאילו, מה אני אגיד לך? כנראה שאנשים הפסיקו לעניין אותי. לא יודע, לא מעניינים, אחי. אולי
מה
זה
שמעת?
המלחמה? שמעתי את הפרק הראשון עם וויל ארנט. גם זה
זהו,
היה
רק זה?
קצת ארוך. היו סך הכל, יש סך הכל 3 פרקים. סך הכל היה פרק, אתה יודע, סביל. וויל ארנט אחלה, מצחיק. גרם לי לרצות לראות את הרסט דיבלפמנט עוד פעם. הרבה זמן לא
וואי, איזה
חזרתי לזה.
סדרה מדהימה.
כן, סדרה טובה. אבל חוץ מזה, שום משהו... אולי זה המלחמה, אחי? שאני לא יודע, אני מרגיש שמישהו שאני צריך מישהו יציל אותי ולא רק יבלבל לי את המוח, שמישהו ייתן לי משהו שיזיז לי את הלב ואת המוח בצורה אמיתית ולא רק זן אותו.
אני חושב שעלית פה על נקודה שהיא מאוד נכונה ברמה מסוימת, כי אני, מה שאתה מדבר עליו לגבי הסקטים, מה שדיברנו שנינו לגבי הסקטים, אני מרגיש כמעט אותו דבר ככה לגבי כדורגל. זה לא מספיק מרגש אותי ולא מספיק כובש אותי, וקשה לי לראות משחקים, כאילו אם זה לא בסיטואציה חברתית ויש לך עם מי להעביר את הזמן ולדבר וזה, אני לא מצליח לראות משחק כדורגל עכשיו, כאילו, ומשהו שקשור להרבה מאוד דברים מסביב, זה מרגיש כאילו, כן, השיחות דעת או הדברים הם כבר לא מספיק, שהמציאות כל כך קשה, זה כבר לא מספיק. צריך משהו יותר משמעותי, יותר מיוחד, בשביל שיחזיק אותך.
אני אגיד לך, אתה יודע, אתה מדבר, וואו וואו, זה ממש הופך להיות דארק פה בשנייה, אבל אני קצת מרגיש ככה על החיים, אני מרגיש שאני יושב עם אנשים בכללי, אם אני לא שותה, אני לא יכול, אין לי כוח להקשיב להם, אחי, אין לי כוח לשטויות שלהם. עכשיו בדיוק היה לי איזה... עכשיו אני יומיים לא שותה, כי הנה אמרה לי כבר שכאילו, חלאס עם השטויות, אבל אני לא מסוגל, סיטואציות, אולי איזה חרדה חברתית שלי התגברה בתקופה האחרונה. אבל אנשים מביאים לי את הסעיף, הרושי לי, אם אני לא שותק שאני לידם, אני מתרגז.
בעייתי בהחלט. טוב, אז לגבי ההסקט הזה, בוא נגיד ככה, אמרת על וויל ארנט, היה פרק נחמד, יותר מלא פרסומות, זה משהו שמעצבן אותי בכללי, בהתחלה, באמצע, בסוף, פאקינג רק התחלת הפודקאסט, כבר אתם כאילו מפציצים אותו בפרסומות, מעצבן אותי נורא.
מלא
וויל
פרסומות.
ארנט עצבן אותי, למה לעזאזל, אפילו מילה אחת לא דיברו על בוג'ק הורסמן, זה עצבן אותי, שזה בעיניי התפקיד הכי טוב שלו ביפר שהוא עשה אי פעם.
של וויל ארנט?
כן, כן היה סיפור מעניין של איך הוא הגיע בטעות לרסט דיבלפנט, היה אמור לקבל תפקיד אחר, כאילו כן היה משהו מעניין, אבל זה בסופו של דבר סיים סיים מכל השאר.
זה אפילו לא לשיחת סלון, הייתי לוקח את זה לשיחות סלון אפילו, לא היה שם משהו.
והכי מצחיק זה שחצי ממה שהוא עשה שם זה הרים לפודקאסט שלו עצמו כאילו.
אבל זה גם וודי הרלסון עשה הרבה הרים לו.
וגם הקטע של הפודקאסט, וזה חשוב לציין, בינתיים שלושת הפרקים, שלושתם טד דנסון ווודי הרלסון ביחד, לפי מה שמופיע ברישום, בעצם טד דנסון יהיה כל הזמן, ווודי הרלסון לפעמים, והם דיברו על זה בפרק הראשון, שהם בעצם יצרו את ההסקט, הסיבה הראשונית, ובשביל להתחבר בחזרה, שמאז הרבה מאוד שנים שעברו שנגמר חופשי על הבר, שנגמר צ'ירס, הם לא בקשר קבוע, אולי פעם בשנה, אולי זה, ודרך זה הם רוצים לחדש בעצם את הקשר שלהם. זה לא בא לידי ביטוי יותר מדי, כאילו, כי חוץ מלהרים לאורחים, אם זה וויל ארנט, אם זה פרק השני, קריסטין בל, שגם כן, אני מת עליה, דיברת על גוד פלייס, ורוניקה מרס נורא נורא אהבתי בזמנו, ועוד מלא תוכניות טובות שהיא שיחקה בהן, שחקנית מצוינת, וגם אישה טובה, באמת אישה טובה. חוץ מזה שהיא עושה ברזילין ג'ג'יצו עם הבת שלה ביחד, וזה היה מגניב בעיניי.
זה
זה
ממש
כל
מגניב.
האינפורמציה, והיא קוראת לטד דנסון רק אדוארד. קוראים לו אדוארד ברידג' דנסון השלישי.
אתה יודע, יש עוד משהו. אני מרגיש שכולם אנטישמים כבר. כשאני שומע פודקאסט עם חול, או רואה כדורגל עכשיו, או כדורסל, או לא משנה, אני שואל את עצמי איפה דגל פלסטין יצוץ לי עכשיו, מאיפה, איפה,
הנה, עכשיו...
ב-SNL...
בגלנסברי עכשיו, דיימון אלברן, הם היו מלא דגלי פלסטין, והוא התחיל להגיד, כן, צריך להפסיק את המלחמה הלא צודקת, צריך זה.
מלחמה לא צודקת, כושי לי, דודה שלך. כן.
אני חושב שאנחנו, ואני, הנה, תמיד אני מדבר על עצמי בתור אני, ועכשיו אני מדבר על אנחנו השמאלנים, במצב הכי בעייתי שיכול להיות.
חופשי, אני מסכים.
כי מצד אחד, יש לנו מלא 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 ביקורת על הממשלה, על מה קורה, על איך נעשה, ומצד שני, אתה סולד מאנשים שסולדים ממך באופן אוטומטי, ואתה בעצם נמצא אחי במצב שאתה פשוט שונא את כולם.
ככה אני מרגיש
עצמך,
קצת.
גם את עצמך.
אנחנו ימנים באותו מקום, אחי. פשוט
לא
שנאה,
הימנים,
שנאת
תורה. סליחה שאני שוב, אני לא אוהב לדבר בקבוצות וזה, אבל הימנים בעיקר ברובם, זה, הם כל כך שונאים את השמאלנים, שהם עדיין אוהבים את עצמם.
לא, אני
כי
אגיד
אתה
לך...
כל כך שונא מישהו בדם, כל הבוגדים האלה, כל האוכרי ישראל, הערב רב הזה, שעדיין אתה יכול לאהוב את עצמך.
גם בתוך הימנים אנחנו מפוצלים לקבוצות, אבל עכשיו אני רואה את החזרה הביתה לביבי עוד פעם. אתה יודע, אמר, דיברנו על זה, אני קצת התנתקתי מהביביסטיות שלי בעקבות המלחמה, אבל אני רואה הרבה, לא, אני עדיין מנותק. אני אבל רואה הרבה אנשים חוזרים. חוזרים.
המכונה עובדת יפה.
לא, אני פשוט חושב שיש לנו זיכרון אחי של פאקינג נמלה אחת, לא קשורה לבית שלה. יש לנו זיכרון של זבל, זה מדהים אותי. אנשים חוזרים לכל הדברים הרעים שלהם בשנייה. הרגלים רעים, אחי, זה דשיט. יאללה, איזה חיים חרה. הפרק הזה אני דורש לקרוא מרימים.
מרימים, כן, פרק הערמות הגדול.
יאללה, בוא נעבור למשהו טוב.
רגע, רגע,
רגע,
הפרק
אוזניות.
השלישי היה עם... לא, הפרק השלישי היה עם קונן בריין, שזה גם כן היה, כאילו יש לו סיפורים מעניינים והכל, אבל פאקינג, אתם עובדים ברשת שלו, כאילו, בפודקאסט הזה.
נכון.
כאילו, די, די, באמת, די. די, הבן אדם המארח שאולי ירח הכי הרבה פעמים בחיים שלו, ואתה יודע, הנה, אם אתה מדבר על בן אדם, אז הוא עשה תוכנית בארץ, וזה אפשר להרים לו, בלה 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 בלה, אבל די, חבר'ה, מספיק עם תוכניות רעיונות בלי תוכן, אתם לא מספיק מעניינים, גם אם אתם כוכבים גדולים, אתם לא מספיק מעניינים, ודי, נמאס לי, ציונים.
נמאס לכם, שתי אוזניות.
2.5 אוזניות.
האם זה הפרק עם הציונים הנמוכים בהיסטוריה?
בינתיים, חד משמעית. האם ההסקט הרביעי ישנה כמעט את העניין?
מרימים, מרימים.
אוקיי, אז אנחנו מדברים עכשיו על משהו קצת שונה, תסקית ולא על הסקט. בעצם אנחנו מדברים על המפצחות, המפצחות מבית מדברים עברית, סדרת ההסקטים של אתר עברית. בעצם מדובר על סיפור בדיוני שמתחכה אחר הקונספט של ספרי מתח וספרי בלשות. ההסקט נוצר על ידי נילי אסיה, סופרת, מרצה בכתיבה, ומעיין רוגל שהיא סופרת ותסריטאית ומורה לכתיבה. לשתיהן יש את ההסקט סופרות לאחור, שזה הסקט שמדבר על ספרי מתח ובלשים וכדומה, גם כן של אתר עברית, ופה הם בעצם יצרו סיפור פיקטיבי מאוד מאוד מעניין, של שתי נשים, דפנה שחק ומירי נחום, שהן בעצם אחת באה ליצור פודקאסט בעם עולם התקשורת, והשנייה אשת משטרה ותיקה. בדימוס, והן בעצם מתחקות אחר סיפור אחד מאוד מאוד מעניין שקרה בשנות ה-60. איך קראו לרוצח הזה?
המשולש.
רצח המשולש. התסקית התחיל בעשירי לרביעי 2024, תדירותו הייתה פעם בשבוע, אורך פרק ממוצע כ-20 דקות, אין תוכן שיווקי, אין שידור וידאו, ובעצם אנחנו מדברים כעת כאשר העונה הראשונה הסתיימה, בעונה הראשונה היו 12 פרקים סך הכל. עכשיו תאמר לי רוני, מה אתה חשבת על המפצחות?
בלעתי את זה, אחי. בלעתי את זה, כמו כל הכרה ביום חם. וואו, אחי, איזה תענוג צרוף זה היה. באתי סקפטי, באתי סרקסטי, הכל. ניסיתי לא לאהוב את זה. אבל ככל שהפרקים עברו,
למה אתה
אהבתי.
אומר ניסית לא לאהוב? מעניין אותי.
לא יודע, הפרק הראשון השני לא הכי התחברו לי. הרגשתי שגם ש... לא, לא התחברתי. לא, לקח לי רגע. אבל הפרק השלישי הרביעי גם התחברתי לסיפור עומק מאוד מאוד גדול. אני אגיד לך, מהפרק הראשון היה כבר ברור לאן זה הולך עם הסיפור הצדדי. נכון? הרי יש שם את
רגע, אנחנו
הסיפור
רוצים לעשות
הראשי.
ספוילר, אנחנו רוצים לעשות, כן, אנחנו רוצים לעשות אזהרה ספוילר וכאלה, או שאנחנו רוצים
אני
לדבר
בכוונה...
וייגלי?
אני בכוונה, אתה תגיד לי, אבל אני, אתה מבין למה אני מתכוון. יש את הסיפור הראשי ויש את הסיפור הצידי, נכון? אז הסיפור הצידי היה מאוד ברור מההתחלה לאן זה הולך.
כן, מאכילים אותך בכפית, כן.
אז זה קצת בלירה. אתה מבין? הייתי כזה, אוקיי. אבל ככל שזה הלך, פרק שלישי רביעי, כבר הייתי all in, הייתי מאוד מושקע, נהניתי, בלעתי את זה, רציתי עוד, שמעתי את זה ביומיים אחרי, את הכל. היה תענוג. מה אתה אומר?
אני אומר שגם כן, קצת לקחת לי את המילים, כי אני שונא ספרי בלשים בדרך כלל, למעט יחידי סגולה מיוחדים, אני ממש ממש שונא את הז'אנר הזה, בגלל זה גם אני באתי מאוד סקפטי, אבל גם העובדה שזה קצר ולעניין, זאת אומרת שפרקים מאוד מאוד קצרים ומשאירים אותך עם טעם של עוד, אני אולי קצת אפילו הייתי רוצה לשמוע את זה, במצב שלא הייתי יכול לעשות בינג' על כל העונה, כי שמעתי, אולי בשלושה ימים שמעתי את הכל, והייתי רוצה אולי לתת לזה קצת לחכות, כי יש משהו שהקליפהנגרים והסיטואציות האלה משאירות אותך במתח בריא וטוב, ואהבתי את זה מאוד. סאונד מעולה, אפקטים מצוינים, ההבדלים בין שהן מדברות, כי בעצם התסקית עצמו הוא כאילו על שתי נשים שעושות הסקט. אז המעבר בסאונד בין כשאנחנו שומעים את ההסקט עצמו לבין שהן מדברות, הכל מאוד מאוד ברור ויפה. ומודגש בצורה טובה, השחקנים מצוינים חוץ מאחד שהוא על הפנים, אני רק אגיד את השם של השחקן, כאילו של הדמות שהוא משחק, דורון על הפנים, הכי לא אמין שיכול להיות בעולם, ויש את דולב, שזה מצחיק, כי הוא לא מופיע שם בתור שחקן, יש את הבן אדם שעושה להם את הסאונד בהסקט הפיקטיבי, הוא באמת עורך הסאונד, אז הוא לא מופיע כשחקן, למרות שיש לו תפקיד כשחקן, דולב הוא באמת העורך סאונד של התסקית וההסקט, אז זה קטע מגניב. סיפור טוב. עשוי בצורה טובה, גם הסיפור הצדדי שדיברת עליו שהוא קצת ברור מקילומטרים, הניואנסים הקטנים והדרך שבה זה נעשה זה מרגיש סמי אותנטי, וזה אולי הקטע שהכי אהבתי שם, שהשחקניות עצמם, השחקניות הראשיות עושות עבודה טובה, הסיפור בנוי בצורה טובה, פשוט תוכנית סאונד מצוינת, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, ואני כבר מחכה ומקווה שתצא העונה השנייה.
גם אני, זה נחמד מאוד. אוזניות?
אני נתתי לזה 3.5 אוזניות.
3.5 אוזניות, גם אצלי.
המפצחות, המלצה חמה, וסוף סוף משהו קצת ששובר, אם דיברנו כמה חפרנו וכמה התלוננו, סוף סוף משהו קצת ששובר את הסתמיות האינסופית הזאת בעולם ההסקטים.
לגמרי. אולי אנחנו צריכים לשמוע קצת יותר סיפורים וקצת יותר פיקשן, אולי משהו על תיאוריות קשר. לא יודע, אולי קצת לגוון משהו.
כן, אני חושב שכבר לפרק הבא אנחנו נעשה הרבה יותר אינפורמטיבי והרבה יותר דברים שונים, סיפורים ואינפורמטיבי וכאלה, כי באמת פודקאסט רעיונות, אני אלא אם זה משהו שמגיע עם נושא, אני קצת אמרתי איזה 70 פעם היום, אבל מאסתי לחלוטין, לחלוטין מאסתי.
אני איתך.
ונעבור לבלאסט פרום דה פאסט. פה אנחנו בעצם סוקרים הסקטים עליהם דיברנו בעונה הראשונה, בפרקים הראשונים שלנו, ורואים מה הזמן עשה לנו, מה אנחנו חושבים עליהם כעת, וגם נותנים ציונים מה שלא עשינו בהתחלה. והפעם, אחד ההסקטים שבזמנו הכי התלהבנו מהם אי פעם, אנחנו מדברים על Broken Record. Broken Record עם ריק רובין.
ריק רובין, ריק רובין.
ברוס הדלם וג'סטין ריצ'מנד. ההסקט התחיל בנובמבר 2018, תדירותו פעם בשבוע, אורך פרק ממוצע שעה, יש האזנת יוטיוב, לא צפייה, בעצם רק פרק אחד ראיתי שיש לו באמת באמת גם צפיית וזה, ויש בו תש תוכן שיווקי. עכשיו תאמר לי רוני, מה אתה שמעת, חשבת, ראית על Broken Record?
אז אני ככה נכנסתי לברוקן רקורד ושמעתי כמה פרקים, שמעתי את הפרק על, עם פרל ג'ם, שמעתי את הפרק עם איידלס, שמעתי את הפרק עם זיגי מרלי. מה אני אגיד לך? רציתי ליהנות יותר מה שנהנתי באמת, אבל נהניתי. אני מתרחם פה, אבל כן, זה אחי, זה פודקאסט רעיונות. עם מוזיקאים. כן, אתה יודע, זה מעניין, אבל אתה יודע, אתה שומע את איידל, זה מרגיש שאני יודע מה הם יגידו לפני שהם אומרים את זה בעצמם. או זיגי
אבל...
מרלי, אני מרגיש שאני הולך, יודע, שמעתי מספיק רעיונות עם אנשים מהתחום הזה כבר, כאילו לא
בשביל לדעת
מחדשים
מה...
לי, כן, לא מחדש לי כלום. אז אני יכול ניואנס פה, ניואנס שם, כמו שנתת מקודם, גם פה יש ניואנסים, אבל לא יותר מזה.
תשמע, אני לחיוב אני אומר שההסקט ממש 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 מקצועי, ממש נעשה ברמה גבוהה, ואם דיברת על פרל ג'ם, אז נכון שהם ערכו את ג'ף אמנט וסטון גוסרד, הבסיסט והגיטריסט ריזם גיטר של פרל ג'ם, הפרק היה מאוד מאוד איכותי בעיניי, דווקא בגלל שאתה מביא שתי אושיות שיש להם כזאת היסטוריה גדולה בעולם המוזיקה, ושואל אותם, אתה, כמו שאתה אומר, הרבה דברים ידעתי, ומצד שני זה יפה דווקא להביא את הדמויות הפחות מוכרות מתוך ההרכב הזה, כביכול פחות נוצצות. יש לי עניין אחד בעייתי עם ההסקט הזה, אני חושב שהוא עושה את מה שהוא עושה ממש טוב, זאת אומרת, הנושא המוזיקלי בכללי, ההבנה של האנשים, גם המערכים עצמם, גם השדרים עצמם, ההבנה שלהם במוזיקה והשיעורי בית שהם עושים על המתארח, נותנים ערך מוסף גבוה מאוד והסאונד מעולה. מצד שני, יש לי משהו מאוד מאוד בעייתי בזה שזה נקרא Broken Record with Rick Rubin ומלקום גלדוול, כאשר שניהם כמעט ולא מגישים יותר בכלל, בכלל, בכלל. עשיתי קצת בדיקה. קודם כל, גם שדיברנו בזמנו, ריק רובין, מורנו ורבנו, יש לי את הספר שלו, זאת אומרת, אחד מהמפיקים המוזיקליים המעניינים ביותר והמיוחדים ביותר בעולם, דווקא בגלל שהוא סוג של זן מאסטר ונותן לאנשים לעשות את מה שהם רוצים באמת, ומלקום גלדוול שהוא עיתונאי וסופר ואדם מאוד מאוד מוצלח בכללי, בשלל תחומים מגוונים, שניהם, אם אני כזה עשיתי בדיקה והתחלתי לשמוע פרקים ואני כזה מסתכל, איפה ריק? איפה מלקום? איפה ריק? איפה מלקום?
בפרסומות.
אז קלטתי, אחי, שמלקום גלדוול, הפרק האחרון שהוא הופיע בו היה ב-18 לשביעי 23, זאת אומרת, אשכרה שנה כמעט מהרגע שאנחנו מקליטים את זה, זה היה עם פול סיימון, זה כאילו כזה, אוקיי, הבאנו אי-ליסטר, אז אני אארח אותו, וריק רובין, הפעם האחרונה שהוא היה ב-20 לרביעי 23, זאת אומרת, לפני יותר משנה. אז כאילו, או שתשנו את השם, אם אתם לא באמת כבר מגישים את ה... אם הם לא באמת מגישים, כי זה כזה קצת קש גרפ כזה, של כאילו, אוקיי, אני רוצה לשמוע את ריק רובין, אז אני אשמע מיליון פרקים, ואין לי ביקורת, כי גם ברוס הדלם, וגם ג'סטין ריצ'מון, וגם ליה רוז, שהיא עושה המון רעיונות בזמן האחרון, שלושתה מצוינים, אבל הניסיון הזה בעזרת אושיות מוכרות יותר, אתה יודע, להכניס יותר טראפיק, הוא קצת מרגיש לי לא פייר כבר.
אני מבין ומסכים. ועס, אני לא אשקר, ועס. אבל את מלקום גלדוול שומעים בפרסומות. דרך אגב, מלקום גלדוול גם אם אני לא טועה התבטא נגד ישראל במלחמה, והפודקאסט שהוא ככה מפרסם, הוא פודקאסט על גיבורי מלחמה בארצות הברית שנלחמו וזכו במדליות במהלך השנים. כמה דאבל סטנדרט יכול להיות?
כן. כמה הם, כמה אנשים עוברי אורח תמימים הם הרגו, כל הגיבורים האלה?
בדיוק, בדיוק.
Oh well. צביעות, אחי, יש לה פנים רבות.
מדהים בעיניי.
יאללה, בוא תסיים את הפרק הזה.
מרימים.
מרימים. אני נתתי לזה 3 אוזניות.
2.5 אוזניות.
אז אנחנו בעצם היום לא ממליצים, חוץ מהמפצחות, לא ממליצים לכם לשמוע שום דבר, הכל חרה.
תפסיקו לשמוע.
אל תשמעו פודקאסטים.
תפסיקו לשמוע פודקאסטים, זה נורא. לא, זה ענק, אבל מגניב שעם הטיקטוק הגענו לזה הרבה יותר מהר. כזה, לא, 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 זה גרוע, זה גרוע.
חר, חר, חר. ואם בפינות עסקינן,
איזה דמות מגיע לפנה.
יש לנו שבוע הבא, או בפרק הבא יותר נכון, עוד פעם טופ 5. והפעם, בעקבות העובדה שאנחנו מקליטים את זה, ממש בסוף חודש הספר, הבאתי לך 3 אופציות, בואו נבחר מה...
נייס.
או שאנחנו נביא טופ 5. ספרים אהובים עלינו מהתנך. או ש טופ 5 ברנדים של בירות, או ש טופ 5 ספרי ילדות, ואני הכוונה של ספרים שהתאהבת בהם לפני גיל 18.
וואו, בא לי לעשות תנך.
תנך. טופ 5 ספרי תנך אהובים עלינו.
תנך אחי.
איזה דפוקים, מי עושה את הדבר הזה בחיים? תקשיב,
אני
אחי.
עכשיו חוזר, אני עכשיו
שמות
הולך
אחי,
לישון
שמות
לקרוא.
אחי, אין.
לא,
מעיף.
לא, לא, נשמה שלי, ברור לכולנו
לא,
שתלך.
אל תגיד, זה מאוד מעניין, מאוד מעניין אותי מה זה. יש לי שלושה פייבוריטים ברורים.
אני, יש לי את מקום ראשון, אני בא לי עכשיו לעשות את זה.
לא, 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 אני גם יש לי מקום ראשון, אחי, שהוא כל החיים איתי מקום ראשון, אבל בסדר, בוא נשמור
האם
אותם.
זה יהיה אותו מקום, אני אומר זה אותו מקום ראשון.
אבל אני לא רוצה
תנ״ך,
שתגיד
לא
לי גם
תורה.
לא זה. תנ״ך, תנ״ך, לא,
לא תורה,
תורה, אחי, זה לדרג את החמישייה.
כן, זה גם אופציה. תנ״ך יש לי מקום ראשון מובהק.
נאמר לכם לפני סיום שהעסקת האהוב עלינו ביותר הוא תסקית והוא המפצחות, והוא קיבל ציון של 3.5 וכל השאר בציונים חרה ברה, אל תשמעו אותם. תודה רבה לכל מי שהאזינו, האזינה, תודה רבה לירון בן צור על הפתיח, תודה רבה לידיעה ראש על הארט, תודה לך רוני.
חבר'ה, יש לי משהו קטן להגיד לפני שאני אומר תודה לאוהד, לכל יוצרי התוכן שם, לכל יוצרי התוכן הישראלים והלא ישראלים, do better. Do fucking better, חבר'ה. תודה רבה,
אני
בנצי.
מבטיח לך שכבר בפרק הבא, אחי, אנחנו נביא דברים הרבה יותר
do fucking
ייחודיים
better.
ומעניינים. ועד הפעם הבאה.
תודה רבה.
סגור, אז בוא שנייה, תן לי שנייה ונסגור באמת על איזה הסקטים לדבר עליהם בפרק הבא.
בוא, איטליה אפה, אחי.
שעה טובה ומוצלחת. תודה.